היום אנחנו לומדים נידה דף סמך וב, מתחילים מאיתנו רבנן, שתי שורות מלמטה בסמך העמוד ב'. תנו רבנן, הרואה אדם מחמת תשמיש. עכשיו אנחנו נכנסים לנושא אחר, שזה מי שרואה אדם כל פעם אחרי קיום יחסי מין. אז זה סוגיה מעניינת, כאילו קצת בעייתית, שיש מצב שאישה כל פעם שמקיימת יחסי מין עם בעלה, היא מדממת. זה יוצר בעיה, כי אנחנו מניחים, שוב, בהנחה שאדם לא בא ממכה או משהו כזה, אלא זה בא מן המקור, אז זה יוצר בעייתיות, כי בעצם הם מניחים כאן שהתשמיש מביא את המחזור שלה. וזה בעצם בעיה, כי כל פעם שמקיימים יחסי מין, הרי היא בנידה. אז הרואה אדם מחמת תשמיש משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית, אוקיי, חולה אחרי פעם ראשונה, בסדר, אולי זה קרה סתם, אז בואו נעשה, כי היא חולה עוד פעם. גם שנייה, גם ברגע ששלישית, יש לחזקה שכל פעם שמקיים יחסי מין עם בעלה, הרי היא מדממת, היא מקבלת מחזור. אז כן, ברור שאנחנו מדברים במצב שזה כבר לא דם בתולים. מכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש. כאילו היא לא יכולה, זאת אומרת, זה לא שהיא יכולה לשמש אחרי שהיא תתגרש. הכוונה כאן, היא לא יכולה לשמש עם בעלה, וכן, עד שהיא מתגרשת, אם היא רוצה לשמש, אז מה האפשרות שנשאר לה? שנשארת לה, ותנסה לאחר. כאילו היא יכולה להינסה למישהו אחר, ולנסות לראות אם אולי כי מחסים מניתו לא יביא את המחזור שלה. ניסית לאחר וראתה דם מחמת תשמיש, מה אם קורה לה שוב? משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית אותו דבר. מכאן ואילך לא שתשמש עד שתתגרש ותנסה לאחר. אז יכולה פעם שלישית. ניסית לאחר וראתה אדם מחמת תשמיש, משמשת פעם ראשונה ושנייה ושלישית. מכאן ואילך לא תשמש עד שתבדוק עצמה. אז היא כבר לא יכולה, היא חייבת לעשות בדיקה, אוקיי? וכאן זה קצת מוזר, כאילו למה היא לא בדקה מקודם, אוקיי? אבל כאן הם אומרים, היא תעשה בדיקה כדי לקבוע מה קורה שם. האם אדם דם נידה או האם אולי אדם משהו אחר. אוקיי? שוב, מה שקצת מוזר בזה, למה היא לא בדקה מההתחלה ולא הייתה צריכה להתגרש מבעלה. כן? אז כנראה, טוב, לא כנראה, נגיע לזה בהמשך. הגמרא תגיע לזה ונדבר בהמשך. עכשיו, אז כאן בעצם יש לה חזקה שהיא כבר שלושה פעמים רואה עם כל אחד ועם שלושה אנשים, אז זה כבר בעיה, כי יש לה חזקה שזה בעיה אצלה ולא קשור בבעל. ולכן היא כבר לא יכולה, כן, אם היא לא מוצאת, כן, בוא נראה מה קורה, אם היא בודקת, אבל אם היא בודקת ובאמת לדם מן המקור, הרי היא לא יכולה להיות נשואה, זה בעיה. אז כיצד בודקת את עצמה? איך היא עושה? מביאה שפופרת, ובתוכה מכחול, ומוך, מונח על ראשו, כאילו יש לה בעצם כמו קסם כזה, שהיא מכניסה, זה ממש נשמע כמו טמפון כזה, היא מכניסה מוך בסוף, כאילו, כלומר, צמר גפן, משהו ממש כמו טמפון כזה, ואז היא מכניסה את זה לתוך הגוף שלה. אם נמצא דם על ראש המוח, בידוע שמן המקור הוא בא. כן? זה תלוי איפה מוצא דם. אם זה ממש בראש, אז יודעים. לא נמצא דם על ראשו, בידוע שמן הצדדים הוא בא. ואם הצדדים, אז זה כבר לא בעיה. ואם יש לה מכה באותו מקום, תולה במכתה. שוב, אם יש דרך להגיד שזה מכה, אז אפשר לתלות בזה, ולא צריכה להתגרש. ואם יש לה וסת, תולה בביסתה. אם זה שהיא רואה כל פעם שמקיימת יחסי מין, בואו נגיד ב-20 לחודש, או כל 20 יום, או משהו כזה, אבל לא בשאר הימים, אז היא יכולה לקבוע וסת לתשמיש, כאילו וסת לתשמיש וימים, או משהו כזה, ואז בשאר הימים היא מותרת, ולכן היא לא חייבת להתגרש. כן? רק שזה יהיה ברור מאליו, אם לא הבנתם את זה, היא לא יכולה להישאר נשוי אם אסור קיום יחסי מין עם בעלה. ולכן כאן, אם יש אופציה, אז יש אופציה ואז זה כבר לא בעיה. ואם היה דם הקטן משונה מדם ראייתה, אינה תולה. Okay, אם איך שהדם נראה היה שונה, אם הדם מכה היה שונה מהדם ראייתה, מאיך שזה נראה, אז אינה תולה. כלומר, אם, כן, זה רק אם יש לו מכה, אבל הדם נראה כמו דם נידה ולא כמו דם מכה, אז היא לא יכולה לתלות. ונאמנת אישה לומר, מכה יש לי במקור שממן אדם יוצא דברי רבי. Okay? היא בעצם נאמנה כדי להגיד שיש מכה, אנחנו סומכים עליה. ומשם בן גמליאל אומר, דם מכה הבא מן המקור תמי, ורבותינו העידו על דם מכה הבא מן המקור שהוא טהור. Okay, וכאן אנחנו ממשיכים אבל שלא כל דם שבא ממכה זה בסדר, כי אם הדם מכה בא מהמקור, עד עכשיו חשבנו דם מכה בא מהנרתיק. אבל הוא אומר, אם זה בא מהרחם, הרי זה בעיה. ורבותינו אומרים, לא, זה לא בעיה. מה ביניו? מה ההבדל ביניהם? אמרו לה, מקור מקומו תמי. איקה ביניו. זה מה שלמדנו בעבר, שאם משהו עובר דרך הרחם, האם זה מקבל תומעה? כי האם אנחנו אומרים שהרחם עצמו תמי, ואם כן זה מתמי דברים שעוברים דרך הרחם. ולכן אפילו אם זה דם מכה שבא מהרחם, בגלל שזה בא מהרחם ועובר דרך הרחם, הרי זה נטמע על ידי הרחם. ואם כן זה עדיין בעייתי לעומת חכמים שחושבים שמקור מקומו טהור. ואז זה לא בעיה. אוקיי, לפני שנמשיך, אני שכחתי להגיד, סליחה, אבל מה שלימדתי בסוף השיעור בסמכי עמוד ב', אני לימדתי משהו לא מדויק, אז אני רוצה רק לחזור לזה. שכחתי לעשות את זה בתחילת השיעור. אבל אם נחזור לתנו רבנן, שהיה כמה שורות לפני איפה שהתחלנו היום, אני רק רוצה להקריא משם, ואז הצירה השנייה, וחזרה לדם בתולים. תנו רבנן, וכולן שהיו שופעות דם ובאות מתוך ארבע לילות לאחר ארבע לילות. אוקיי, עכשיו אני אסביר את זה קצת אחרת מאיך שהסברתי ביום שישי. יש אישה שהיא מדממת בלי הפסקה מארבע לילות עד לאחר הארבע לילות שלה, כלומר הזמן שנותנים לה, כן, זה אישה שעוד לא קיבלה מחזור אבל הייתה ראויה, אז מדממת כל הזמן הזה ומעבר לזמן הזה, או מתוך הלילה לאחר הלילה, או אם יש לה לילה אחת כי כבר קיבלה מחזור, אז לאחר הלילה הזה והיא ממשיכה לדמם. כולם צריכות לבדוק את עצמם, הן צריכות לבדוק את הדם, לראות האם הם כמו דם בתולים או דם נידה. לכן זה הזכיר לי, כי כן, זה איך הדמים נראים שונים. ובכולן, ואז לא משנה אם היא קטנה, נערה או שראתה, לא ראתה, רבי מאיר מחמיר כדברי בית שמי. אם היא ממשיכה לדמם כזה, רבי מאיר אומר ש... שוב, תנקמה אמר שחכמים... היא פשוט, כן, אם היא ממשיכה לדמם מעבר לזמן הזה, והזמנים היו לפי בית הלל הזמנים, כן, אז היא בודקת, ואם זה נראה כמו דם בתולים, אז אפשר להניח שזה דם בתולים, אפילו אם זה אחר הזמן. אבל רבי מאיר מחמיר כדברי בית שמאי, ואומר, לא, לקטנה יש לה ארבע לילות, ולנערה שלא ראתה דם יש לה לילה אחד, ולכן אם היא שופעה דם מעבר לזמן הזה, היא חייבת בדיקה, אוקיי, שזה... זמן מוקדם יותר ממה שאמרנו, ושאר ראיות שבין בית שמי ובין בית הלל הלך אחר מראה הדמים. Okay, במקרה שהיא לא שופעה דם, אלא רק התחילה לראות דם לאחר הזמן הזה שבית שמי נתן, okay, כאילו אם היא בין הזמן שבית שמי אומרים ובין הזמן שבית הלל אומרים, שוב, בית הלל היה אומר, תוך הזמן הזה אפשר להניח שזה דם בתולים, אבל לפי רבי מאיר, אם זה כבר היא כבר עברה את הזמן של בית שמי, אבל או לא עברה את הזמן של בית הלל, והיא רואה דם, לא שפע של דם, אלא דם, הלך אחר מראה דמים. Okay? אז מסתכלים על הדמים, איזה סוג דמים זה היה, ואז מה שהסברתי זה כן היה נכון, איך רבי מאיר מחלק בין דמים שונים, כן הוא אומר, יש צבע שונה, ודם נידה מזוהם, ודם בתולים אינו מזוהם, ואפשר להבין, כן, כבר שהדברים שונים, ולכן הולכים לפי מראה דמים, אם זה בזמן בין בית שמי לבית הלל. אוקיי, עכשיו, תיקנתי את זה, עכשיו אנחנו חוזרים לענייננו. אנחנו עכשיו בתחילת שורה שמתחיל עם שפופרת. אוקיי? שפופרת אף גורי מפגרלי. אוקיי? עכשיו שואלים, איך אפשר לבדוק עם שפופרת? הרי שפופרת יכולה לגרום לפצע שם, לסרוט את האור. סמר שמואל, שפופרת של עבר ופיה רצוף לתוכה. הם חשבו בהתחלה שזה שפופרת של עץ, שבאמת יכול לגרום לפצע שם. אבל אומרים בסופו של דבר, זה שפופרת של עבר, כן, שזה אופרת, והפתח של הרצוף לתוכה, כלומר, הקצות השפופרת, הם בעצם נכנסים פנימה כדי שלא יגרום לפצע בפנים, כשמכניסים. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, עכשיו אנחנו חוזרים להתחלה. כי בעצם, אם בעלה, כן, שלושה פעמים, ואז, כן, שלוש פעמים, ואז עם הבא, ואז עם הבא אחריו. ואז רק בסוף אומרים שהיא תבדוק. אז שואלים, שואל ריש לקיש לרבי יוחנן, אבל תבדוק עצמה בביאה שלישית של בעל ראשון. למה מחכים, כן? אפשר עם הבעל הראשון כדי שהיא לא תצטרך להתגרש. אמר לה לפי שאין כל האצבעות שוות. כלומר, לא כל עבר של כל גבר אותו דבר. יכול להיות שהעבר של גבר מסוים יגרום לה לדמם, ועבר של מישהו אחר לא יגרום לה לדמם. ועדיף לעשות את זה כך מאשר לעשות בדיקה. כי זה קצת מוזר, כי בעצם הייתי חושבת שעדיף להישאר נשוי לגבר ולא להתגרש, כן, ולעשות את הבדיקה הזאת. אבל כנראה החשש שאם היא בודקת והיא רואה שאדם באמת בא מן המקור, אז אולי נאסור אותה על פי זה לכל אחד. ואז היא תהיה ממש בבעיה, כי ברגע שעושים בדיקות, וזה משהו שצריכים ללמוד לגבי בדיקות, עדיף לא לבדוק לפעמים. כי ברגע שבודקים, הרי יש הוכחה שהיא מדממת, ואז היא תאסר על כל גבר. ואז עדיף לתת לה הזדמנות לעשות עם, לקיים יחסי מין עם מישהו אחר, ולבדוק, אולי זה לא יגרום לה לדמם, אולי זה בעיה דווקא עם הבעל הראשון, ולכן עדיף לתת לה הזדמנות ולא לקבוע בבדיקה שבאמת זה גורם לה לדמם מן המקור. אוקיי. אמר לי, אז ריש לקיש עדיין אומר אבל, ותבדוק עצמה בביאה ראשונה של בעל שלישי. אז אם כן, ברגע שיש חזקה ששלושה אנשים גורמים לה לדמם, שזה כבר אפשר להוכיח מהפעם הראשונה עם הבעל השלישי, אז למה מחכים עד הפעם השלישית? אומרים לפי שאין כל הכוחות שוות, לא כל קיום יחסי מין, יש בזה הכוח כמו קיום יחסי מין אחר, אפילו עם אותו בן אדם. ולכן היא צריכה קודם לקבוע חזקה שבאמת הבעל הזה גורם לה לדמם, ורק אחר כך כן, ורואים כמה מקילים, לנו זה נראה כמצב ממש חמור, שמכריחים לה להתגרש מבעלה, מצד שני, אנחנו נותנים לה עוד הזדמנויות ועוד הזדמנויות. היית עתה לקמד רבי, כן, במקום לאסור אותה מיד שהיא מבעל השלישי, מביאה הראשונה, נותנים לה הזדמנויות, למרות שהיא בעצם יכולה להיכנס למצב שהיא מקיים יחסי מין, תוך כדי שהיא בנידה, שאנחנו יודעים שזה די חמור, כי זה עונש כרת. היית עתה לקמד רבי, אמר לי, לאבדן, אז הוא היה מקרה, אישה שבאה לפני רבי. אז רבי אומר לאבדן, שזה התלמיד שלו, זיל בעתה, תבהיל אותה, כאילו תעשה בו, כן? באופן פתאומי, אז הבעתה, ונפל ממנה חררת דם, נפל מהגוף שלה משהו בגלל הפחד, כי הוא הפיל אותה, וכנראה זה היה המקור לכל הדמים שלה, אמר רבי, נתחפה זאת, וזה בעצם פתר את הבעיה. כן, גם רואים שרבי רצה למצוא דרכים אחרות כדי להציל אותה מהמצב הזה. אוקיי, אז זה סיפור חיובי, אבל עכשיו נראה סיפור פחות חיובי. הייתה דעתה לקמי דמר שמואל, אמר לה לרבי מבר יוסף, זיל בעתה, אז הוא ניסה אותו דבר, אז הוא בעתה, ולא נפל ממנה ולא מידי, שום דבר לא יצא ממנה. אמר שמואל, זו ממלאה ונופצת היא, זאת אישה שמלאה וכאילו מנפצת, כן, היא ברגע שמקיימים יחסי מין, זה כאילו מתפוצץ כל פעם, וכל הממלאה ונופצת, אין לה תקנה, כאילו היא תקועה, אין מה לעשות. היא דעתה לקמד רבי יוחנן. אוקיי? עוד מקרה, שאישה באה בפני רבי יוחנן, דוקול אמא דהב הסלקה מתפילת מצווה, כל פעם שהיא הייתה יורדת, יוצאת מהמקווה הביתה, וחוזרת לעיר מהמקווה שהיה מחוץ לעיר, מהנהר, הווה כחז ידמה, היא הייתה רואה דם. אז כל פעם היא בעצם לא הייתה מותרת לבעלה. אמר לה, שמה דימית עירך על תבך. Okay, אז הוא אומר לו, אולי הרכילות של העיר גורמת לך את הבעיה. למה? כי כולם אומרים שיש לה קשר כל כך יפה עם בעלה, והעין הרע, אוקיי, כי יש כל מיני גמרות על העין הרע, העין הרע שולטת בה, ובגלל זה היא לא יכולה להיות עם בעלה, בגלל הקנאה של החברות שלה, ולכן הוא אומר לה, לכי והיא בעלי לו על גב הנהר. כדאי, זה מעניין שהם אומרים את זה, כדאי למצוא איזשהו מקום ליד הנהר, ששם אתם יכולים לקיים יחסי מין, כך שאת לא תיכנסי לעיר, וכל החברות יראו אותך, ויגידו דברים עלייך, ויביא עין הרע עליי, על עצמך. אוקיי? זה פירוש אחד, שזה קשור לעין הרע. יש אחרים שאומרים, שדווקא זה דם מחמת חימוד, וכשהיא חוזרת לעיר, יש לה זמן לחמוד לבעלה. ולכן החימוד גורמת לה לדמם, אז הם אומרים, תעשי את זה ליד הנהר, כי לא יהיה לך זמן לחימוד, את תהיה עסוקה קודם בתפילה, ביד אחר התפילה את כבר תקיימי יחסי מין איתו, ואז לא יהיה לך זמן לחימוד הזה, לציפייה, ואז את לא תדממי. איקה דאמר, יש כאלה שאומרים, שאמר לה, הוא אמר לה משהו אחר, גלי לחברותייך, כי הכי תתהווי עלייך להך גיסה. נתהו עלך להך גיסה. אז לפי הפירוש הזה, יותר מתאים לפי הפירוש הראשון שאמרנו, שזה עין הרע, אז לך ותגלי את כל הבעיות שלך לחברות שלך. כן? ואז הם, כמו שהם עכשיו מקנאים בך, אחר כך הם לא יקנאו בך, אלא יגידו, אוי ווי לאישה הזאת, אוי חבל בשבילה שהיא לא ביחסים טובים בעלה. וזה יפתור את הבעיה, כי אז לא יהיה את העין הרע. אוקיי? זה מה, יש כמה דברים מעניינים בזה. קודם כל זה, אנחנו רואים כאן, זה קלאסי לדעתי, אוקיי? אנשים אחרים תמיד מסתכלים על החיים ואומרים, וואו, איזה יחס טוב יש להם. כן? כמה פעמים זה קורה שאנחנו רואים איזה זוג ואומרים, איזה זוג מקסים, ואז מתברר בהמשך הזמן שהם מתגרשים. או שחושבים, כן, הילדים שלהם מקסימים, ואז פתאום מתברר שיש בעיה. כן, כולם מסתכלים על אחרים כאילו, כן, העשב יותר ירוק בצד שלהם, וכן, רק אצלי יש את הבעיות. וזה לא תמיד נכון. אז או זה כיוון אחד, שבעצם זה לא שהיא הייתה, היה לנישואין פרפקט, בלי שום בעיות, מושלמים, אבל או שפשוט זה, כן, זה עדיף פשוט להתחיל לספר ולהמציא דברים כדי שאנשים יפסיקו להסתכל עליך בצורה כזאת. איך מפרשים את זה לפי הפירוש השני? אז לפי הפירוש השני יוצא שבעצם מה קרה? היא הייתה חוזרת והיה חימוד, אז אולי אם היא הייתה חוזרת עם החברות שלה, הם היו מדברות על מה שאמור להיות בערב כשהם הולכים לבעליהם, וזה גורם לחימוד. אז לכן עדיף, כן, גלי לחברותייך, הכוונה כאן, זה אמור, ואז הגרסה צריכה להיות ההפך. לא תגלי לחברותייך, אל תדברי איתם, כי זה גורם לחימוד, אוקיי? ואז הפתרון זה משהו אחר. וכדאמרי, יש כאלה שאומרים, אמרי, גלי לחברותייך, כי איך הייתי ליבאו עלייך רחמים? כי תגלי את כל הבעיות, כדי שהם יבקשו רחמים בשבילך. תתניה, כמו שכתוב בברייתא, ותמי תמי יקרא, זה לגבי המצורה, קוראים בקורם הוא תמי, צריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. ברגע שאנשים יודעים שאת בצרות, אז הם יבקשו רחמים עלייך. אוקיי? ולכן כדאי לספר על הדברים האלו, כדי, כן, כשיש בעיות, טוב לספר, כן? יש אנשים שאוהבים להכניס הכל בפנים ולא לספר לאף אחד. אבל אם מספרים, אז אנשים מתפללים בעבורך וזה דווקא טוב. אמר רב יוסף, העובדה בפופדיטה ואיצה, היה בדיוק מקרה כזה, שהיא הודיעה את הבעיות שלה לרבים, ביקשו על הרחמים ודווקא נתרפאה. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה אמר רב, התקין רבי בשדות. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לנושא אחר, אנחנו מדברים על אישה שמדממת, ויש לנו נשים בשדות. שדות זה מקום שאין הרבה שלומדים תורה, לא יודעים הרבה הלכות, הם אנשים שעובדים שדות, ואין רבנים, כי הרבנים לא היו בשדות בדרך כלל, כן, היו כאלה שעבדו בשדות, אבל רובם לא עבדו בשדות, והיו בבית מדרש, או כן, עבדו בעיר. אז בשדות זה מקום שידוע שאין הרבה תורה, ואנשים בעצם לא ידעו לחשב את הימים. כן, נראה מה בדיוק הבעיה עוד מעט, ואם זוכרים, יש דם נידה שהאישה מדממת, כן, עד 7 ימים, ביום השביעי, זה היום האחרון, היא מוכיחה שכבר אין לה דם, וטובלת בלילה. יש גם זווה, שיש קטנה וגדולה, זווה קטנה זה יום או יומיים, היא צריכה, היא נקראת שומרת יום כנגד יום, מחכה יום אחד, וכבר, כן, וטובלת באותו בוקר, כן, ביום למחרת היום שהיא רואה דם, ואם אין לה דמים באותו יום, היא טהורה בצאת הכוכבים. אם היא כבר רואה 3 ימים ביום השלישי, אז היא כבר נחשבת זווה גדולה, צריכה לחכות 7 נקיים. אז עכשיו, רב יוסף אמר בשם רב יהודה, בשם רב, התקין רבי בשדות. רבי עשה תקנה בשדות, ראתה יום אחד, תשב 6 והוא. למה? כי אם זה, אם יש נשים לא יודעות מתי זה דם נידה ומתי זה דם זווה, אז אם זה זווה, היא זווה קטנה, למחרת היא כבר בסדר. אם זה, כן, יכולה לדבור ולחכות על הלילה. אם זה דם נידה, אבל היא צריכה עוד 6 ימים. אז לכן היא תשב 6, והוא, זאת אומרת 6 פלוס היום שהיא מדממת. 2, תשב 6 והן. אם היא רואה דם במשך 2 ימים, אז היא צריכה, כן, מינימום זה זווה קטנה, היא צריכה עוד יום אחד. אם זה, אם היא נידה, אז היא צריכה, אוקיי, עוד 5 ימים. אז למה כתוב עוד 6 ימים? כי אולי היום הראשון, אוקיי, וכאן יש מחלוקת רש"י ותוספות, או אולי זה לא בדיוק מחלוקת, אבל שניהם מציעים בעיה אחרת, רש"י אומר, שם הראשון היה היום האחרון של זהב, ואז רק השני הוא היום הראשון של נידה, ולכן היא צריכה עוד 6 ימים. בתוספות, הבעיה שאולי הדם היה לא צבע בעייתי ביום הראשון ורק ביום השני, זה היה צבע בעייתי, ואם כן, שוב הימים מתחילים מהיום השני. ולכן צריכה עוד 6 ימים. זאת אומרת, במילים אחרות, אוקיי? אם היא רואה יום אחד או יומיים, היא צריכה 6 ימים נקיים מדם. כן? כי 6 ימים האלו, הנוספים, היא לא מדממת בהם. 3 ימים, ברגע שהיא כבר רואה 3 ימים, תשב 7 נקיים. היא כבר צריכה 7 ימים נקיים. אמר רבי זרע, עכשיו על זה, זה המשפט המפורסם, במסכת נידה שכמעט כולם יודעים, ואם לא, אז תלמדו את זה עכשיו. בניות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפתם כחרדל, יושבות עליה 7 נקיים. אוקיי? הוא בעצם אומר כך, כל הבנות, בנות ישראל החמירו על עצמן, הוא כבר כמה דורות אחרי רבי, אז כאן רבי התקין תקנה לשדות, משם כנראה זה הפך לבעיה אצל רוב נשים, או עניין אצל רוב נשים, שלדעתי רוב נשים מזה היו יושבות או 6 נקיים, אם ראו יום אחד או 2, או 7 נקיים, והוא בעצם אומר שבנות ישראל אמרו, בסדר, אם יש 6 ימים או 7 ימים, בוא נקבע כל הזמן 7 נקיים, ולא רק על ממש דם, אלא אפילו טיפת דם כחרדל. זאת אומרת, אפילו בכלשהו, הם יושבות 7 נקיים. אוקיי? הם דנים למרות ש... אוקיי, עכשיו מה הבעיה? אם זה זווה, והיא צריכה 7 נקיים, הרי היא צריכה לדמם 3 ימים רצופים. אז איך מטיפת דם כחרדל אפשר להגיע ל7 נקיים של זווה? אז שוב, אפשר לראות את זה בפריזם של ה... של התקנה של רבי, שברגע שכבר 6 נקיים, בגלל שחשש של הנידה, או 7 נקיים, אז כבר קבעו, לא משנה, בואו נעשה את זה הכי קל ופשוט, ובמיוחד עם אנשים, היה להם קשה לספור ולדעת מתי נידה, מתי זווה, אז פשוט נעשה את זה קבוע, כל פעם שמדממים 7 נקיים בלי עניין. יש כאלה שמסבירים, לא, דווקא יכול להיות שהיה דימום, ביומיים הקודמים, פשוט היא לא ראתה ולא שמה לב לזה. אז אולי באמת יש חשש לדם זווה, אבל היא פשוט אולי לא ראתה. ולכן הם קבעו, כן, הבנות ישראל החמירו, ואחר כך כן מופיע במסכת ברכות, שזה הבאי קובע שזה הלכה פסוקה, או הוא אומר שזה הלכה פסוקה, שאין על זה מחלוקת, ובגלל זה אנחנו מאוד מקפידים בימינו, שיש את 7 נקיים בכל מצב. אוקיי? זה על פי המשפט הזה. עד ברי רבה לרב שמואל. הוא הנהיג אותו בטיול בעיר ודרש. תוך כדי הטיול, הוא התחיל להגיד לו, כשתה 2 ימים ולשלישי הפילה, תשב 7 נקיים. יש אישה שהיו קשרי לידה וליומיים, ואז ביום השלישי הפילה ולא יודעת אם היה דם או לא, תשב 7 נקיים. כסבר, הוא סבר, בעצם אין קישור לנפלים, ואי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. אין כזה מצב, אנחנו לא מחשיבים את הדם שבא עם הקשה לידה, עם החבלי לידה, כדם לידה, אם יש נפל, אם אין באמת לידה אמיתית, או לידה, של לידה טובה בוא נגיד, או מוצלחת, ולכן, וגם אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, ולכן ברור שהיה דם למרות שלא ראינו, זה עוד סיטואציה שחוששים שאולי היה דם ופשוט לא ראינו, כמו שדיברנו לפני שנייה לגבי 7 נקיים, ולכן היא נחשבת זווה. אוקיי? זה רק אם הדימום היה בימי זיבתה. אמר לרב פאפה לרבה, מה העירייה כשתה 2 ימים? אפילו משהו בעלמה. אפילו אם, כן, רק אמרנו, כן, אפילו אם זה משהו, לא צריך יומיים. דה אמר רבי זה רבנו, ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואה טיפת דם כחרדה ישפוט על השבעה נקיים. אז למה אמרת יומיים? הרי אפילו במשהו. אמר לי, אמינה לך איסורה, ואת אמרת מנהגה. היכה לאחמור אחמור, היכה דלא אחמור לא אחמור. רואים כאן, לעומת מה שאמרתי לגבי הבעיה, שאין אלו שחקו על זה, כנראה היו כאלה שחקו, ורבא דווקא אומר שאני דיברתי על איסורים, ואתה מדבר על מנהג, הרי זה מנהג שיש אנשים שמקפידים, ומה שרבי זעירא אומר, ויש שלא. Okay, זה מעניין שהבעיה קובע שזה הלכה פסוקה, ורבא שחי באותה תקופה לא חושב שזה כולם מסכימים עם זה, אלא בעצם יש כאלה שיחמירו ויש כאלה שלא יחמירו. אמר רבא, תבוע לנשא ונתפסה, צריכה שתשב שבעה נקיים. אם מישהו מבקש מאישה להתחתן איתו והיא הסכימה, היא צריכה לשבת שבעה נקיים לפני הנישואין, כי יכול להיות שתאוות החימוד, זה מה שדיברנו על הדם חימוד, גורמת לה לדמה. רבינה יסיק ללברי ברב חנינה, הוא שידך את בנו לרב חנינה, לבת של רב חנינה, אמר לה, סבר לה, אמר לה, מכתב כתובה ל-40 יום, האם אתה מתכוון לכתוב, סליחה, לא 40, לארבעה יום. האם אתה מתכוון לכתוב את הכתובה בעוד ארבעה ימים? אמר לי, אם כן, אני מתכוון לכתוב, כאילו הם בעצם החליטו על השידוך, ורצו, הוא אומר, אתה רוצה לכתוב את הכתובה עוד ארבעה ימים ונחתן אותם? והוא אמר, כן. כי מת על הארבעה, אחרי שהגיע היום הזה וכתבו את הכתובה, נתר עד ארבעה אחרינה. הוא המתין עוד ארבעה ימים כדי לערוך את החופה. יעקב שבע יומי, בתרו הוא יומה. בעצם הם עקבו את הנישואין מהיום שקבעו לשבעה ימים. כן, לא יודעת איך בדיוק מגיעים לשבעה מתוך ארבעה וארבעה, אבל כנראה איך שסופרים, כן, מהיום עד ארבעה יום, אולי זה היום הרביעי, זאת אומרת שלושה ימים, ואז עוד ארבעה. אמר לי, מי היי? הוא אומר, למה אתה דוחה את זה? אמר לי, לא סבר לי, מר, להד רבא, דאמר רבא, תבוא לנסה ונתפייסה, צריכה לשב שבעה נקיים. אז לכן, כאילו, היא צריכה שבעה נקיים, אי אפשר להתחתן מהיום למחר. אמר לי, אמר דאמר רבא, בגדולה, דככה זה דאמה. זה רק אם היא כבר גדולה, ויש לה מחזור, אבל בקטנה, זה לא חזי דאמה, מי אמר? אבל לא אמרנו את זה בקטנה, שלא ראתה אדם בכלל. אז אמר לי, בפירוש אמר רבא, לא שנה גדולה, לא שנה קטנה. לא. דווקא רבינה אומר, לא, רבא לא חילק, גם קטנה, גדולה, תאים המים משום דמחמדה. כאילו, יש לחשוב שמי חימוד. קטנה נמי, מחמדה. זה שהיא לא קיבלה מחזור, זה לא אומר שהחימוד לא יגרום למחזור שלה לבוא. ולכן גם קטנה צריכה לחכות. אמר רבא, אישה לא תחוף את שערה, אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים למקווה. אוקיי, כשהיא צריכה, ברור לגמרא כאן, אוקיי, שהיא צריכה לחפוף את השיער שלה, אוקיי, למרות שיש כאלה שאומרים, גם חפיפה זה קשור גם לגוף, לא רק לשיער, אבל לא תחוף, כאן כנראה הכוונה לשיער שלה, לא בנטר ולא בחול, בנטר משום דמקטף, הנטר גורם לשיער להתחבר לעוד שערות אחרות, ואז יהיה חציצה, כשהיא תובלת, ובחול משום דמסריך. עם החול זה הם ידבקו ביחד, אוקיי? אז הם ידבקו ביחד וגם יהיה חציצה. אז או שהשיער תסתבך או שזה תדבק. ואמר המאמר משמי דרב, האישה לא תחוף אלא בחמים, צריכים מים חמים, ואפילו בחמי חמה, כי אפילו הם חיממו על ידי השמש, אבל לא בצונן, אוקיי? אבל לא, אסור מים צוננים, צונן מי טיים הלא, משום דקרירי משרו מזיה. בגלל שהם קרים, הם גורמים לסערות להיות קשים יותר, ואז קשה לנקות אותם, אוקיי? ואז שוב יהיה לכלוך, לא יודע למה בדיוק, אבל אולי הכוונה גם שהם לא יעשו את זה בצורה כל כך טובה, כן? פעם נכנסתם למקלחת כשהמים ממש קרים, כי הם רוצים לצאת משם מהר מאוד. אז גם אולי בגלל זה לא יעשו את זה בצורה טובה, יסודית. ואמר רבא, לעולם ילמד אדם בתוך ביתו, זאת אומרת ללמד את אשתו, שתהיה אישה מדיחה בית קמתיה במים. היא צריכה להדיח גם המקומות שהקמתים, בין הקמתים, אוקיי? אז כדי להוריד חציצה, לחלוך משם שלא יהיה חציצה. אז אומרים, מי טבע, אבל יש קושי מהמשנה במקוואות. בית הקמטים הוא בית הסתרים, אוקיי? איפה שיש קמטים או מקומות שמוסתרים בגוף, אינם צריכות לביאת מים. המאה מקבלות צריכים להגיע לשם. אז לכן, למה צריך לנקות אותם? אז אומרים כך, היא דביאת מים לא בעינן, מקום הראוי לביאת מים בעינן. אולי לא צריכים את המים שיגיע לשם, אבל צריך מקום שהמים יכולים להגיע לשם באופן פוטנציאלי. איך אנחנו יודעים? כדי רבי זרע, זה גם משהו מפורסם, ראינו כמה פעמים בשס כבר, דאמר רבי זרע, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. וכשאין הראוי לבילה, בילה מעכבת בו. Okay, זה בקורבן מנחה כתוב, סולת מנחה בלולה בשמן. כן, בלולה זה אומר שהם עירבו את זה, כן, עשו תערובת של הבצק. עכשיו, יש השיעור שאומרים, אפשר לשים, אם עושים, אם מישהו הקדיש מנחה של 61 עשרונים, אז זה יותר, כן, אפשר להביא רק 60 עשרונים של סולת בכלי אחד, כי למרות ש, כן, בפוטנציאל אפשר לבלול את זה כראוי, אפילו אם זה לא בלול. אבל יותר מ-60 עשרונים אי אפשר בכלי אחד, כי הכל מה קורה כששמים יותר מדי בתוך הכלי, כן, זה תלוי בגודל של הכלי שלהם, אבל היו להם כלים מגודל מסוים שה-60 עשרונים יכולים להיות בפנים וגם לערב אותם, לערבב אותם, אבל ברגע ששמים 61 זה יותר מדי ואי אפשר. אז עכשיו הם אומרים, אפילו אם לא בללו אותם, בגלל שכתוב בלול בשמן, זה הפוטנציאל שאפשר ראוי לבלילה, אפילו אם לא ממש ירבבו אותם. אוקיי? וזה בגלל שלא כתוב בתורה ללשון פועל, שיבלול, אלא כתוב בלולה בשמן. אוקיי? וזה שלפחות יש אפשרות לעשות, אז כנל, אוקיי? זה גם משהו מפורסם, ההלכה ידועה שמה, אם יש בעיה לטבול במקווה, אם המים ייכנס לאוזן, אז שמים קצת סמר גפן בפנים, ואם זה, זה בסדר, זה לא נחשב חציצה, כי בעיקרון המים יכולים לחדור לתוך הצמר גפן, אולי לא לשנייה שאת עובלת, ולכן זה בסדר, היא עובלת אם זה באוזניים, אבל אם היא הייתה נשארת מתחת למים, בעיקרון המים כן יכולים לחדור דרך הצמר גפן, ולכן זה בסדר. אוקיי? כי זה הבסיס, כל הרואי לבילה, אין בילה מעכבת. ולכן בעצם מה שראינו, הבית הקמטים או בית הסתרים צריכים לנקות אותם, כי בפוטנציאל המים צריך להיות, יכול להגיע לשם אפילו אם זה לא יגיע לשם. אמר רבין ברב אדם, רבי יצחק, מעשה בשבחתו של רבי, שטבלה ועלתה, ונמצא לה עצם חוצץ בין שיניה, פתאום מצא שהיה שם עצם בין השיניים, למרות שהיא לא פותחת את הפה תוך כדי התפילה, והיא צריכה רבי תפילה אחרת, היא צריכה לקבול שוב. במרבה, טבלה ועלתה ונמצאת עליה דבר חוצץ, אם סמוך לחפיפה טבלה, אינה צריכה לחוף ולטבול, ואם לאו, צריכה לחוף ולטבול. אז שוב, עוד מקרה, אם היא טבלה, אוקיי, יש לנו, כן, כמה מקרים, כמה דברים שרבה מלמד, אוקיי, זה כבר לא ספרתי אותם עד עכשיו, אבל זה כבר ההוראה החמישית שלו. הוא אומר כאן, טבלה ועלתה ונמצא עליה דבר חוצץ, אם זה סמוך לחפיפה, היא טבלה, אז היא לא צריכה לחוף, כי אנחנו מניחים שכנראה זה בא אחר כך, אבל אם לא סמוך לחפיפה, אז אפשר להניח שזה בא מלפניכם, ואז צריכה לחוף ולטבול שוב. היא כדאמרי, אם באותו יום שחפפה טבלה, אם החפיפה הייתה באותו יום, אז לא צריכה לחוף ולטבול, ואם לאו, אם היא לא טבלה ביום שהיא חפפה, אז צריכה לחוף ולטבול שנית. אז אתה לא, באיזה יום אנחנו ולא כמה זמן עבר. זה כן כמה זמן, אבל זמן שמודדים ביום. מהי ביניים? היא כביניים למסמך חפיפה לתפילה. האם צריכים לסמוך את החפיפה לתפילה או לא? כן, לפי הראשון, כן צריך. לפי השני, זה בסדר. למחף בימה ולמטבע בלילה. Okay, עוד עניין זה האם אפשר לחפוף ביום ולטבע בלילה. שלפי הלשון הראשון אפשר לעשות את זה בתנאי שזה סמוך. לפי הלשון השני, הרי אי אפשר לחפוף ביום. חייבים לחפוף בלילה ולטבע בלילה. כי צריכים שזה יהיה באותו יום. ויום הולך אחר הלילה. אוקיי, נפסיק כאן להיום ונתחיל מחר עם האמרה השישית.